והרי הוא יוצא מתחת ידה. מה הוא? מי אמרינה נקנויה הקנילה? או דילמה הוא מנפשי עיל. אז רמי בר חמא דן, בגט רגיל שאישה מוציאה אותו, אישה מוציאה גט, וטוענת שבעלה נתן לה את הגט. אז אם יש עדי מסירה, היא טוענת שבעלה מסר לה את הגט, היא מביאה עדי מסירה, יש עדי מסירה שבעלה מסר לה את הגט. אם אין עדי מסירה, יש עדי חתימה, ואת היא מוציאה קלף, מוציאה נייר, ועל הנייר יש כתוב נוסח הגט, ועדים חתומים עליו, אז אנחנו אומרים שעדי החתימה משמשים כראיה לכך שבאמת הגט נמסר מהבעל לאישה. מה הספק של רמי בר חמא? רמי בר חמא מסתפק, מה הדין בעבד, בעבד שכתוב על, על ידו נוסח הגט, כן? והיו מוחזקים בעבד שהוא שלו. זאת אומרת, רמי בר חמא אומר, מדובר פה על עבד שאנחנו יודעים שהוא שייך לבעל. והוא עכשיו נמצא אצל האישה, על היד שלו כתוב נוסח הגט, שהבעל מגרש את האישה, והיא טוענת שהיא קיבלה את, את הבעל, מסר לה את העבד כשטר גירושי. הבעל מסר לה את העבד כשטר גירושי. רק מה? מה הבעיה? אומר רבי בר חמא, כאן אני לא בטוח. בדרך כלל, כשאישה מוציאה גט, אז אני אומר, יש לי או עדי מסירה, או שיש לי עדי חתימה שמשמשים לי כראיה, שבאמת הבעל מסר. אבל כאן לכאורה, אני לא יודע אם באמת הבעל מסר, אולי הוא הגיע לבד, כך הוא אומר. עודיל מהו מנפשי העיל. אז שואל את הגמרא, אמר רבה, על רמי בר חמא, שואל רבה, וטיפוק לי דכתב שיכול להזדייף הוא. לכאורה עד שאתה דן בשאלה, מה תהיה ההוכחה שלה לכך שהיא נתגרשה, היא צריכה להביא הוכחה שהיא נתגרשה, ואין לנו הוכחה שהיא נתגרשה, שהבעל מסר לה. תדון אם בכלל זה גט טוב. אבל וטיפוק לי דכתב שיכול להזדייף הוא. זאת אומרת, אתה מדבר על גט שכתוב על היד של העבד. הגמרא מבינה שזה כתוב בדיו. אז שואלת הגמרא, דיו על יד יכול להזדייף? זה כתב שיכול להזדייף? כך שואלת הגמרא. אז עד שאתה דן, אם אפשר להוכיח שהיא קיבלה או לא קיבלה, תדון אם בכלל זה יכול לשמש כגט. כתב שיכול להזדייף הוא. אז הגמרא מתפלה, רבה טוען, הבעיה של רבי בר חמא לא מתחילה, שאז כתב שיכול להזדייף. נו, ואת המשנה הוא מבין? הרי במשנה כתוב. הרי המשנה אומרת, כתב על היד של עבד, או על הקרן של פרה, כן? כתב על היד של עבד, או על הקרן של פרה, ונתן לה את העבד, או נתן לה את הפרה. היא מגורשת. נו, מה תגיד במשנה? איך אתה מבין את המשנה? במשנה כתוב, כתב על היד של עבד או על קרן של פרה ונתן לה, הרי זו מגורשת. נו, תשאלת אותה שאלה, למה למשנה אתה לא מקשה? מדוע המשנה לא קשה לך? אז מה התירוץ? אומרת הגמרא, ולרב הקשי המתניתין, על היד של עבד, כתוב שהיא מגורשת. אז אומרת הגמרא, בישלמה מתניתין לרב הלא קשיה, בעדי מסירה, ורבי אלעזרי. זאת אומרת, אומר רבה, על המשנה לא קשה לי. כי את המשנה אני יכול להגיד שהמשנה מדברת בציור שיש עדי מסירה. אם יש עדי מסירה, אז גם אם זה נכתב על יד של עבד, שזה כתב שיכול להזדייף, כן? גם אם זה נכתב על היד של העבד, שזה כתב שיכול להזדייף, אבל עדי המסירה מעידים שזה לא מזויף. כן? עדי המסירה מעידים שזה לא מזויף. זאת אומרת, במשנה אומר רבה אין לי בעיה, כי את המשנה אני יכול להגיד, המשנה מדברת במציאות מסוימת. אני יכול להעמיד את המשנה באוקימתא. מדובר באופן שיש עדי מסירה, וצריך לומר שעדי המסירה מעידים שאין פה זיוף. הם, הם, הם מעידים שהכתב הזה שאנחנו רואים על היד של העבד, הוא הכתב ש, שהבעל כתב. ואת העבד הזה, את העבד הזה הוא מסר לה. אז יש עדי מסירה. אז במשנה אין לי בעיה. נו, אז למה, למה ברמי בר חמה יש לך בעיה? אלא לרמי בר חמה קשיא. למה לרמי בר חמה קשיא? תגיד שגם רמי בר חמה מדבר בעדי מסירה. לא, אז צריך לומר, צריך לומר, שמורחים לומר, הרי בספק של רמי בר חמה כתוב שמה הוא מסתפק? אולי העבד בא לבד. אם יש עדי מסירה, אנחנו יכולים לברר את עדי המסירה, אם העבד בא לבד או לא בא לבד. זאת אומרת, ברור שרמי בר חמה דיבר בציור שאין עדי מסירה. במשנה אנחנו יכולים לומר כתב על היד של עבד שיש עדי מסירה. נעשה עוקימת במשנה. אז, 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 אז גם אם זה כתב שיכול להזדייף, לרבי מאיר זה בעיה, כן? כי ידי חתימה קרתי. אבל לרבי אלעזר שסובב ידי מסירה קרתי, גם אם הוא כותב על דבר שיכול להזדייף, אין בעיה. אבל, 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 אבל ברמי בר חמה אני לא יכול לומר כך. ברמי בר חמה, אם רמי בר חמה אומר שהוא מסתפק אולי העבד, הספק שלו בעבד שהיו מוחזקים שהוא של הבעל, ויש לו ספק אולי הוא בא לבד, איך יש לך ספק אם יש עדי מסירה? ברור שאם יש עדי מסירה, אז עדי המסירה ראו שהוא הביא את העבד ונתן אותו לאישה. אלא מה? אין עדי מסירה. אנחנו צריכים, אז מה? אם אין עדי מסירה, אז מה? אז לכאורה הפירוש הוא צריך למסמוך על ידי החתימה. כך לכאורה צריך לומר. אם אין עדי מסירה, חייבים לומר שהבעיה של רמי בר חמה מדברת בגט שכתוב על יד של עבד וחתומים עליו עדים. רק הגמרא אמרה, שואל רבה, זה כתב שיכול להזדייף, מה יעזור לי לדעת רבי מאיר שסובר עדי חתימה קרתי, או אפילו לרבי אלעזר שסומך גם כן על ידי חתימה, כמו שראינו, מפני תיקון העולם, העדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם, אבל זה בתנאי שזה לא יהיה כתוב על כתב שיכול להזדייף. אז שואל רבה, הריית של עבד זה כתב שיכול להזדייף? יד של עבד, אם מדובר בדיו, זה כתב שיכול להזדייף. אז עונה הגמרא, עונה הגמרא, אלא לרמי בר חמה קשיא. אומרת הגמרא, לרמי בר חמה נמי לא קשיא. לכתוב את קעקע. זאת אומרת, הגמרא אומרת, לרמי בר חמה גם כן לא קשה. מה אתה שואל? מה רבא שאל? זה הרי כתב שיכול להזדייף. ההנחה של רבא הייתה שהוא מדבר ביד של עבד שכתוב עליו בדיו, הגט כתוב עליו בדיו, חתימות העדים בדיו. אז אומרת, לא, מדובר בכתב מדובר בכתובת קעקע. אם מדובר בכתובת קעקע, זה לא יכול להזדייף. כתובת קעקע לא יכולה להזדייף. זאת אומרת, אם חרטו על הבשר של העבד, על האור של העבד, זה לא יכול להזדייף. כתובת קעקע לא יכול להזדייף. אומר רש"י, כתובת קעקע אינה נמחקת עולמית. כתובת קעקע אינה נמחקת עולמית. זה כתב שלא יכול להזדייף. כתובת קעקע זה כתב שלא יכול להזדייף. אז ממילא, אז רבא שאל עד שאתה דן, איך האישה תוכיח, או האם יש הוכחה שהיא קיבלה את הגט או לא קיבלה את הגט. אז כמו שאמרנו, ברור שאין עדי מסירה. אבל בגט רגיל, העובדה שהוא חתום, אם הוא חתום על דבר שאינו יכול להזדייף, חתום בעדים על דבר שאינו יכול להזדייף, זה ראיה. אפשר להשתמש בו כראיה, אישה יכולה להשתמש בו כראיה שבאמת היא נתגרשה. אבל כאן הבעיה היא שכיוון שאין לנו עדי מסירה, אנחנו צריכים לסלוח על ידי החתימה, אבל במקרה שלנו, וזה הספק של רמי בר חמה, איך נסמוך על ידי החתימה? הרי בסופו של דבר יכול להיות שהעבד בא לבד. זאת אומרת, בעיה של זיוף הכתב לא שייכת, כשמדובר על כתובת קעקע. זה ברור. בעיה של זיוף הכתב לא שייכת, אבל יש בעיה אחרת. איך היא תוכיח שהיא באמת נתגרשה? נשאל, בגט רגיל איך היא מוריחה? בגט רגיל היא מוריחה בעובדה שהיא מחזיקה בשטר חתום, כן, שחתומים על עבדים, אנחנו אומרים, זה ראיה שהיא קיבלה את השטר הזה מהבעל, כי חתומים על עבדים. אבל כאן אמנם חתומים על עבדים, אבל אנחנו שואלים את עצמנו, אולי העבד הגיע מעצמו? מי אמר לנו שהבעל מסר? בנייר רגיל או קלף רגיל שחתומים על עבדים, שזה קלף, זה קלף שלא יכול להזדייף, אני אומר, הוא לא יכול להגיע מעצמו. לא יכול להגיע מעצמו. אז העובדה שהיא מחזיקה את זה, היא ראיה שהיא קיבלה את זה. הוא לא יכול להגיע לבד. אבל בעבד הרי הוא יכול להגיע לבד. אם הוא יכול להגיע לבד, אז מה הראיה שהיא קיבלה? מה הראיה שהיא קיבלה? אז זה השאלה של רמי בר חמה. זה הספק של רמי בר חמה. מצד אחד, אני יכול לומר, הבעל יקנה לה את העבד, נתן לה את העבד, מצד שני, אבל יכול להיות שהעבד בא לבד. אומרת הגמרא, אז לרמי בר חמה, כמו שאמרנו, אין בעיה בכתב שיכול להזדייף, כי מדובר בכתובת קעקע. אבל הגמרא אומרת, אשתא דעתיק לאחי. אם אתה מעמיד את רמי בר חמה, את הספק של רמי בר חמה, רבא שאל, הרי זה כתב שיכול להזדייף, שאלנו את רבא ואיך אתה מסביר את המשנה, אז הוא אמר, את המשנה אני מסביר בכתובת קעקע. נו, אז גם את רמי בר חמה תסביר בכתובת קעקע. ברגע שאתה מסביר שהספק של רמי בר חמה הוא בכתובת קעקע, אז יש לך גם הסבר במשנה. זאת אומרת כך, מקודם, לפני שידענו שמדובר בכתובת קעקע, אז אמרנו, ההסבר במשנה, על המשנה רבא לא היה לו קשה. למה? כי הוא יכול לעשות תוקינתא במשנה. במשנה הוא יכול לעשות תוקינתא, מדובר שיש עדי מסירה. אבל כמו שהסברנו, אבל ברבא אתה לא יכול להגיד שיש עדי מסירה. אם היו עדי מסירה, אין ספק. נכון? אם היו עדי מסירה, אין ספק. אבל את המשנה אני יכול להעמיד בעדי מסירה. אבל, אז מה תרצנו? לא, רבי בר חמה מדבר בכתובת קעקע. זה כתב שלא יכול להזדייף, כמו שרשי אמר. אינה נמחקת עולמית. אבל ברגע שאתה מעמיד את רמי בר חמה בכתובת קעקע, אתה כבר לא צריך להעמיד את המשנה בידי מסירה. אתה יכול גם להעמיד את המשנה, שמדובר במשנה כתב על היד של עבד, ונתן לה את העבד, ומדובר בכתובת קעקע. נו, איי, אבל עכשיו נשאלת השאלה, נו, אז אם במשנה מדובר בכתובת קעקע, אשתא דעתיק לאחי, אז גם את המשנה, אומרת הגמרא, אתה יכול להעמיד את המשנה בכתובת קעקע, אז מה אתה מסתפק? את חוזרת הקושייה, אתם שומעים? לכאורה חוזרת הקושייה, מה שאלנו? כשעמדנו שמדובר, את רבא, רבא שאל על רמי בר חמה, מה אתה מסתפק? עד שאתה מסתפק בשאלה, איך היא תוכיח, האם היא יכולה להוכיח שהיא קיבלה את הגט או לא, יכול להיות שהעבד בא לבד, אז שאל רבא, עד שאתה מסתפק ביכולת שלה להוכיח אם היא קיבלה את הגט או לא, כי הרי לכאורה הגט הזה הוא בכלל לא גט, הוא כתב שיכול להזדייף. אז שאלה הגמרא, מה אתה מקשה על רמי בר חמה? תקשה על המשנה. אז אמר רבא, למשנה לא קשה לי, כי אני יכול להעמיד את המשנה בידי מסירה. אני יכול, אבל את רבא אני לא יכול להעמיד בידי מסירה. את רמי בר חמה אני לא יכול להעמיד בידי מסירה. אז מה תרצנו? מדובר בכתובת קעקע. אומרת, מדובר בכתובת קעקע. אז עכשיו שאלה הגמרא, אשתא דעתיק לאחי, אז גם את המשנה אתה יכול להעמיד בכתובת קעקע. ואם תעמיד את המשנה בכתובת קעקע, אז אתה לא צריך להעמיד את המשנה בידי מסירה. נכון? אין לך צורך כבר להעמיד את המשנה בידי מסירה. אתה יכול להגיד שבאמת במשנה מדובר בכתובת קעקע, בכתובת קעקע אין צורך בידי מסירה. נו, אבל עכשיו אני שואל, אם ככה, אז מה הספק? הרי כתוב במשנה, מה אומרת עכשיו הגמרא? המשנה אומרת, כתב לה ליד של עבד, ונתן לה את העבד, הרי זו מגורשת. כתב על היד של עבד ונתן לה את העבד, הרי זו מגורשת. איך מדובר? איך מדובר? בכתובת קעקע, נכון? נו, אז נשאלת השאלה, אז לכאורה, איך אתה סומך על כתובת קעקע? אולי הוא בא לבד? אולי הוא בא לבד? לא, אבל כתוב ברמי בר חמה, היו מוחזקים בעבד שהוא שלו. היו מוחזקים בעבד שהוא שלו. אז באמת שהוא שלא, אני אומר, אולי הוא בא לבד. נו, אז מה נגיד במשנה? אני שואל, הרי לכאורה... בבקשה?
מה הבעיה להמשיך להגיד עדי מסירה?
לא, אבל הגמרא אומרת שלא צריך. אשתא דעתיק לאחי, לא צריך להעמיד בעדי מסירה.
מכוח הקושיה הראשונה לא צריך.
בבקשה?
מכוח הקושיה שכתב יכול להזדייף, אז באמת לא צריך להעדי מסירה.
נו. נו.
אבל אם עכשיו ננסה לפשוט מהמשנה את השאלה של רבי בר חמה, אפשר
להתחות
להגיד,
אבל שאתה יודע, זה לא מסירה. אי אפשר להוכיח ממשנה שלא מוכרח, אפשר להסביר ככה. סך הכל לא מוכרח בצורה מסוימת, אפשר להסביר בכתובת קעקע. אבל
הגמרא, אבל הגמרא לא טורחת להגיד סתם, אשתא דעתיק לאחי, אחרי שכבר אתה...
כל אפשר להכתובות.
מה?
אם תסתדר עם רמי בר חמה, אז המשנה גם יהיה לנו בסדר, אבל להוכיח מפה... הגמרא פותחת את כל האפשרויות,
אבל אי אפשר לפשוט, זה לא... טוב, אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי מתניתי נמי לא תקשה, בכתובת קעקע. מה היה ועלה? בסופו של דבר, מה ההכרעה בספק של רמי בר חמה? מה ההכרעה בספק? אומרת הגמרא, תשמע, דאמר ריש לקיש, הגודרות אין להם חזקה. תשמע דאמר ריש לקיש, הגודרות אין להם חזקה. אומר רש"י, הגודרות בהמות, על שם גדרות צאן, אין להם חזקה, אדם שתפסן, בהמות שנכנס, בהמה ששייכת לרובן, ושמעון טוען שהוא קנה אותה, כן? הוא קנה אותה. אז אומרת המשנה בחזקה, הגמרא אומרת, בחזקת הבתים, הוא לא יכול לטעון שהוא קנה, אלא אם כן הוא מביא עדים. למה? הגודרות אין להם חזקה, אומר רש"י, אדם שתפסן אינו יכול לטעון לבעליהם מחרתם לי. דאיקא למימר, מעצמם הלכו אצלו. אני אסביר. בדרך כלל, אנחנו יודעים שהתיק הזה שייך לרובן. התיק, יש תיק שאנחנו יודעים שהוא שייך לרובן. יש עדים שהוא שייך לרובן. בא שמעון, מחזיק את התיק, כן? וטוען שהוא קנה אותו מרובן. רובן אומר, מה פתאום? לא מכרתי לו, הוא גנב לי את התיק. אז מה אנחנו נגיד? יש לנו כלל שנקרא חזקה שכל מה שתחת ידם הוא שלו. התיק נמצא אצל שמעון, והוא טוען שהוא קנה אותו, אז רובן צריך להוכיח שהוא לא קנה אותו. חזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו. אם אתה טוען ששימון, כשאתה אומר ששימון לא קנה, למעשה אתה אומר ששימון הוא גזלן, גנב. אחזו כאין שבגן ולא מחזקינה. אז הראיה, העובדה שהוא מחזיק בתיק באופן פשוט היא ראיה שהוא קנה אותו. הוא טוען שהוא קנה, לא שומע.
יש שתי חזקות גם אחר.
לא, 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 אני מסביר. החזקה שכל מה שתחת אדם הוא שלו בנויה על העיקרון של אחזו כאין שבגן ולא מחזקין. אני לא מחזקים, לא, אנחנו לא, לא, באמת אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאדם הוא ישר. אז אם הוא טוען שהוא קנה וזה נמצא אצלו, אם זה נמצא אצלך והוא טוען שהוא קנה, הוא ודאי צריך להוכיח. אבל אם זה נמצא אצלו, כן? ואתה טוען שהוא גנב לך, תוכיח שהוא גנב. אם זה נמצא חזקה שכל מה שתח... גם דבר שאני יודע, יש עדים שהוא היה שייך לרובן, אבל הוא עכשיו נמצא אצל שמעון, ושמעון טוען שהוא קנה אותו, אז חובת ההוכחה היא על רובן, לא על שמעון. חזקה שכל מה שתח אדם הוא שלו. אבל מה הדין אומרת הגמרא בפרה, שאנחנו יודעים שהיא שייכת לרובן, ועכשיו היא נמצאת אצל שמעון, ושמעון טוען שהוא קנה את הפרה. היא נמצאת אצלו. האם גם אז אנחנו נאמר חזקה שכל מה שלנו שלו? אומרת המה, לא, בפרה אתה לא יכול להגיד את זה. מדוע אתה לא יכול לומר את זה? הגודרות אין להם חזקה. במה יכולה ללכת? היא הולכת מהשטח של רובן, היא עוברת לשטח של שמעון. עכשיו היא נמצאת אצל שמעון. ואת היא באה, היא מסוגלת לבוא לבד. תיק לא יכול לבוא לבד, אין לו רגליים. אז אלא מה אתה צריך להניח שהוא גנב אותו? שהוא נכנס לבית של רובן ולקח את התיק. להניח שהוא גנב, אני לא מניח. אז הוא כן שבגן ולא מחזקי.
בפרה שלו שלו אין פה חזקה.
בבקשה?
שהוא מחזיק בפרה שלו שלו, אין פה חזוק אין שבגן ו...
לא.
שריות הישריות...
לא, אין רע. אני אומר, היסוד בפרה הוא לא צריך להיות גנב. בפרה הוא לא צריך להיות גנב, היא תבוא לבד. היא מסוגלת לבוא לבד.
אבל הוא מחזיק אותה, הוא
משהו
שלו.
מה? היא נמצאת אצלו, היא יכולה לבוא לבד, הוא לא צריך לבוא אליך הביתה ולקחת.
זה לא גנב מי שיש לו פרה שלו שלו?
היא נמצאת אצלו עכשיו. היא נמצאת אצלו. הוא צריך לגנוב? היא עכשיו בשטח שלך. אני צריך לגנוב אותה? היא עכשיו נמצאת בתוך, בין הפרות שלי? אני טוען שקניתי אותה. אומרת הגמרא, הגודרות אין להן חזקה. אין ראיה מהעובדה שהיא נמצאת אצלך שאתה קנית אותה. מדוע? אנחנו יודעים שהיא של רובן. תיק, אין לו רגליים, הוא לא יכול לבוא לבד. אני מוכרח להניח שאתה נכנסת אל הבית של רובן ולקחת אותו. אז להגיד שאתה גנב, אני לא רוצה, לא יכול. לא רוצה, לא יכול. אבל פרה, אני לא צריך להגיד שאתה גנב. צריך להגיד שאתה גנב, היא יכולה להגיע לבד אליך. אז מה הגמרא רוצה לומר עכשיו לענייננו? הגמרא רוצה לומר לענייננו, באותה צורה, גם ביחס לעבד. עבד יכול להגיע לבד. אני לא צריך להיכנס לבית שלך ולקחת את העבד. עבד יכול לבוא לבד. מהבית של ראובן לבית של שמעון. אז, 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 אז אני רוצה שנבין מה כתוב כאן בגמרא. בגמרא כתוב לכאורה כך. בדרך כלל שאישה באה וטוענת, קיבלתי את הגט, הרי קיבלתי את הגט הזה מבעלי. גט לא יכול להגיע לבד. הוא לא יכול להגיע לבד. הוא מוכרח להימסר לה, או שהיא לקחה אותו, אחת מהשתיים, או שהיא לקחה אותו, נכנסה לבית של, של, נכנסה לבית של רובן, לבית של בעלה הקודם, הבעלה, ולקחה את הגט, או שהוא בא לבד. להגיד שהוא בא לבד אי אפשר. להגיד שהיא נכנסה, אני גם כן אומר אי אפשר. נכנסה בלי רשות לקחת. לכן אני בא ואומר, יש לי ראיה מהעובדה שהוא נמצא אצלה, והוא חתום בעדים, שהוא באמת בעלה גירש אותה. אבל בעבד, כשהיא טוענת שבעלה מסר, הקנה, מסר לה את העבד בתור גט, כי על, על היד שלו כתוב בכתובת קעקע, נוסח הגט, ש, נוסח הגט שביניהם, אני אומר, מה הראיה? אומרת הגמרא, יכול להיות שהוא בא לבד. יכול להיות שהוא בא לבד. זה הספק של הגמרא. ולכאורה הגמרא גם פושטת את הספק. הגמרא פושטת את הספק. אז אם ישאלו אותנו, מה הפשיטות של הספק? לכאורה, מה תהיה המסקנה? המסקנה לכאורה צריכה להיות, כמו שאמרתי, כשהגמרא אומרת גודרות אין להם חזקה, אז על מי חובת ההוכחה? על מי חובת ההוכחה? על מי שמחזיק בפרה. אתה טוען שקנית אותה, תוכיח. למה? העובדה שהיא אצלך היא לא ראיה. אנחנו הרי יודעים שהיא של רובן. הפרה הזאת של רובן. שמעון בא וטוען שהוא קנה אותה. העובדה שהיא אצלך היא לא ראיה. למה? היא יכולה לבוא לבד. אז באותה צורה אנחנו נאמר גם לאישה. את טוענת שאת קיבלת את הגט? תוכיחי. תוכיחי. מהעובדה שהגט, מהעובדה שהעבד של, של בעלך נמצא אצלך, אין ראיה שאת קיבלת. אז לכאורה המסקנה צריכה להיות, לכאורה הייתי אומר, המסקנה צריכה להיות שהיא לא מגורשת במקרה הזה. זה לכאורה הדין, זה הדין של הגמרא. וכך גם הבין הגאות אשרי, כאן במקום. שדין הגמרא מוליך אותנו למסקנה, הגמרא פשטה. היה לה ספק. מצד אחד, צד אחד של הספק, הקנו יהיה הקנה. אבל הכל פנים, המציאות שעליה אנחנו מדנים היא שאין עדי מסירה. אנחנו צריכים להשתמש בעובדה שהגט אצלה כהוכחה שהיא קיבלה את הגט. בעבד אתה ומדובר בכתובת קעקע, בעבד אתה לא יכול, בעבד, כן, שיש לו רגליים, אתה לא יכול לסמוך על ההוכחה שהוא אצלה, כן, זה לא הוכחה, כי יכול להיות שהוא בא לבד. מה הראיה שהבעל מסר לה? יכול להיות שהוא בא לבד. כמו שפרה יכולה לבוא לבד, גם עבד יכול לבוא לבד. אז ממילא אין ראיה מהעובדה שהוא אצלה שהיא נתגרשה. אומר הראות אשרי, אז למסקנה באמת היא לא מגורשת. כך, כך לכאורה צריך להיות. עכשיו, אני אקרא לכם את הרמב״ם. הרמב״ם כותב כך, פרק ד', כשהרמב״ם מביא את ההלכה, הוא כותב כך. היה, פרק ד' הלכה ד', היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע. היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע. והיה יוצא מתחת ידה. והיה יוצא מתחת ידה. והיו העדים חקוקים על ידו. הרי זו מגורשת אף על פי שאין לה עדי מסירה. הרי זו מגורשת, אף על פי שאין לה עדי מסירה. זה דין אחד. דין שני. והרמב"ם מנמק. הרי זו מגורשת, אף על פי שאין לה עדי מסירה, שהרי אין יכול להזדייף. אין יכול להזדייף מדוע? כמו שהגמרא אמרה, מדובר פה בכתובת קעקע. כתובת קעקע, אין יכול להזדייף. ממשיך הרמב״ם ואומר, אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, וגט חקוק על ידו, והוא יוצא מתחת ידה, והיא אומרת, בעידים נמסר לי, הרי זו ספק מגורשת, שמה מעצמו נכנס לה, שהגודרות אין להם חזקה. שהגודרות אין להם חזקה. אז ברמב״ם כתובים כמה חידושים, אני רוצה שנשים לב. קודם כל רואים שהרמב״ם הביא שתי הלכות נפרדות. בהלכה אחת, בהלכה הראשונה, היה פשוט לו שהיא מגורשת. בהלכה השנייה, הוא פוסק ספק. עכשיו, מזה שהוא פוסק ספק ומנמק מצד ההלכה, מצד הגודרות אין להם חזקה, רואים שהפסק של הספק מתייחס לספק של רמי בר חמה. רמי בר חמה הסתפק, וזה כתוב בלשון של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, וגט חקוק על ידו, והוא יוצא מתחת ידה. זה ממש הספק של רמי בר חמה. אז הרמב״ם אומר, אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, וגט חקוק על ידו, והוא יוצא מתחת ידה, אומר הרמב״ם, הרי זו ספק מגורשת, שמה מעצמו נכנס לה, שהגודרות אין להם חזקה. אז רואים קודם כל שהרמב״ם מבין את הגמרא לא כמו הגאות האשרי. אנחנו למדנו פשט בגמרא כמו הגאות האשרי, שברגע שהגמרא אומרת, הגודרות אין להם חזקה, אז אין ספק. זאת אומרת, כמו שאמרנו והסברנו את זה, הרי בדיני ממונות, כשאדם טוען על רכוש של מישהו אחר שהוא שלו, כן? אז אנחנו אומרים חזקה על מטלטלים של מישהו אחר שם שלו, אז הדין הוא שהוא נאמן. מדין חזקה שכל מה שתחת דם הוא שלו. אבל כל זה במטלטלים שהם לא ניידי. סליחה, כן, מטלטלים שהם לא ניידים. הם לא יכולים ללכת. אבל בהמות או עבדים, שם זה סיפור אחר. שם אין הוכחה מהעובדה שהוא נמצא אצלי, שהוא שלי, הוא מסוגל ללכת, אז הוא יכול להגיע לבד. וזה הפשיטות של הגמרא. הגודרות אין להם חזקה. אז אתה לא יכול להוכיח מהעובדה שהבהמה נמצאת אצלך, שאתה קנית אותה. אבל שם באמת, כיוון שאתה לא יכול להוכיח, אני לא אומר, יש לי ספק למי זה שייך. לא אומר, יש לי ספק. מה אני אומר? המוציא חברו עליו הראייה. אני פוסק כיוון שאני יודע מי הבעלים הקודם של הדבר, אז חובת ההוכחה היא עליך, וזה שייך לו, לא שייך לך. אין פה ספק למי זה שייך. אבל כאן בא הרמב״ם ואומר, הרי זה ספק מגורשת. אז הרמב״ם למד פשט בהכרעה של הגמרא, שיש פה ספק גירושי. השאלה היא למה? ובאמת ההגאות האשרי מקשה על הרמב״ם, למה פסקת שזה ספק? הרי בדיני ממונות ההכרעה היא הגודרות אין להן חזקה, אז למי זה שייך? זה שייך למרקמה, לבעלים הקודם של זה. למה אתה פוסק ספק?
אבל זה שבממונות מחזירים לבעלים הקודם זה מחוסר ראיות, זה לא מבדל.
טוב מאוד, רגע, עוד רגע, טוב מאוד. על כל פנים, זה נקודה אחת. נקודה שנייה שאנחנו שמים לב, שהרמב״ם הביא הלכה ראשונה. מה המקור להלכה הראשונה? הרי הוא מביא, אני אחזור עוד פעם על ההלכה הראשונה. היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע, והיה יוצא מתחת ידה, והיו העדים חקוקים על ידו, הרי זו מגורשת אף על פי שאין לה עדי מסירה, שהרי אין יכול להזדייף. אז מה המקור של הרמב״ם להלכה הזאת? פשוט מאוד. הרמב״ם למד פשט בגמרא כמו שאלנו קודם. הרמב״ם למד פשט בגמרא. הרי יש לנו את הדין של המשנה. יש לנו את דין המשנה. בדין המשנה, המשנה אומרת, כתב על היד של עבד ונתנו לה, הרי זו מגורשת. כתוב מפורש. כתב על היד של עבד ונתנו לה, הרי זו מגורשת. אז כתוב המשנה. אבל אז לא מובן. אם באמת זה כתוב במשנה, אז תפשוט את הספק של רמי בר חמה מהמשנה. התשובה היא, לכאורה, אני שואל, הרי הרמב״ם מביא, היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע, והיה יוצא מתחת ידה, והיו העדים חקוקים על ידו, הרי זו מגורשת אף על פי שאין לה ידי מסירה.
מה הוא טוען? הבעלים שהוא לא נתן?
מה טוען הבעלים?
לא,
מה טוען הביילים? הרמב״ם לא גילה לנו מה טוען הביילים, לא בדין הזה ולא בדין השני.
הרמב״ם פה, והרשע הוא לא כתב שהעבד היה מוחזק מדי הבעל.
נו, אז מה, נו, נו, אז מה?
נו, נו. אני אגיד שאנחנו מודים שהוא היה של הבעל, אם עוד לא שהיה של הבעל, וכולם מודים שזה היה של הבעל, כי אם אין לו מגורשת, צריך שגית יש...
שואל אבית שמואל, שואל אבית שמואל. הרי, מה תגיד? זה לא היה של הבעל? אם זה לא היה של הבעל, איך היא מגורשת? הרי מוכרחים להגיד שגם אם זה היה שלה, גם אם זה היה שלה, היא הרי מקנה לו את העבד. הרי אם היא לא תקנה לו את העבד, היא לא תהיה מגורשת. כל הסוגיה. הרי גט צריך, לא יכול להיות, היא לא תהיה מגורשת על גט שלה. זה חייב להיות שלו. וגם אם הגט הוא שלה, היא חייבת להקנות לו את הגט, כדי שיוכל לגרש אותה. נכון? אז שואל הבית שמואל, אז אני לא מבין מה ההבדל בין ההלכה הזאת להלכה הזאת. לא מבין מה ההבדל בין ההלכה הזאת להלכה הזאת. עכשיו שימו לב לעוד שני הבדלים שהרמב״ם הכניס לתוך הנוסח של שתי ההלכות. נקודה, אני אקרא עוד פעם את ההלכה הראשונה. היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע, והיה יוצא מתחת ידה, והיו העדים חקוקים על ידו. אתם שומעים איך שהרמב״ם כתב? והיו העדים חקוקים על ידו. בהלכה השנייה איך הוא כתב? אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, וגט חקוק על ידו, והוא יוצא מתחת ידה. איפה העדים? איפה העדים? הרי בהלכה הראשונה הוא דייק לכתוב, היו העדים חקוקים על ידו. אז למה בהלכה השנייה הוא לא הדגיש את זה? למה בהלכה השנייה הוא לא הדגיש את זה? עוד הבדל. בהלכה הראשונה הוא כותב, היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע, והיה יוצא מתחת ידה, והיו העדים חקוקים על ידו, הרי זו מגורשת, אומר הרמב״ם, אף על פי שאין לה עדי מסירה. למה הוא צריך להגיד אף על פי שאין לה עדי מסירה? למה הוא צריך להגיד אף על פי שאין לה עדי מסירה? משום שהרמב״ם להלכה פסק כמו רבי אלעזר, שעדי מסירה קרתי. אלא מה? העדים חותמים על הגט. כן, יש תקנת חכמים, שהעדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם. אז זו תקנה שאנחנו אומרים שגם מי שסובר עדי מסירה קרתי, אבל הוא יודע, באמת בדעת הרמב״ם והריף, נאמרו בראשונים כמה פירושים, איך הם לומדים פשט. מדוע גט שיש בו רק ידי חתימה מספיק? אז על כל פנים צריך ידי מסירה. צריך ידי מסירה. אז יש נוסח אחד שאומר, זה הרן. הרן אמר, בדעת הרמב״ם והריף, שנכון שידי מסירה קרתי, אבל אם יש גט שחתום בעדים, גם אם אין ידי מסירה, ידי החתימה משמשים ידי מסירה. עדי החתימה משמשים עדי מסירה. זה נוסח אחד, בדעת הרמב״ם והריף. כשיש עדי חתימה, אז עדי החתימה למעשה משמשים עדי מסירה. אז אם נבין כך פשט ברמב״ם, אז מה כתוב ברמב״ם? הרמב״ם אומר, היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע, והיה יוצא מתחת ידה, והיו העדים חקוקים על ידו, הרי זו מגורשת. אבל בי שאין לה עדי מסירה, אבל יש פה עדים חתומים. יש פה עדים חתומים. אז הם עדי מסירה. אבל בי שאין לה עדי מסירה. אבל יש פה עדים חתומים. אז הם משמשים כעדי מסירה. הם משמשים כעדי מסירה. נו, אבל עכשיו בא הרמב״ם ואומר בהלכה השנייה, אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, וגט חקוק על ידו, והוא יוצא מתחת ידה. אז למה הוא לא הכניס כאן? איפה כאן הידי חתימה? שאלה אחת. שאלה שנייה, מה הוא אומר? והיא אומרת, בעדים נמסר לי. והיא אומרת, בהלכה הראשונה הוא לא אמר, והיא אומרת, בעדים נמסר לי. התשובה היא, למה הוא לא אמר? פשוט מאוד. לא צריך לומר. הרי יש עדי חתימה. יש עדי חתימה. אמרנו, ולפי הר"ן, אם יש עדי חתימה, הם משמשים כעדים על המסירה. נו, אז למה בהלכה השנייה אתה מעמיד כך? מה אכפת לך להעמיד גם בהלכה השנייה שעדים חתומים עליו? עדים חתומים עליו. מה אכפת לך? מה מונע את הרמב״ם להניח, אלא אם כן נגיד שאין הכי נמי. אלא אם כן נגיד שאין הכי נמי, באמת יש עדי חתימה. אבל אם יש עדי חתימה, אז למה היא צריכה לומר, כמו שבהלכה הראשונה היא לא אומרת בעדים נמסר לי, אז גם בהלכה השנייה לא היה צריך לומר שהיא אומרת בעדים נמסר לי. אז לכאורה, מהמילים האלה, והיא אומרת בעדים נמסר לי, צריך לומר שבאמת אין עדי חתימה. אין עדי חתימה. על כל פנים, צריך להבין, הרי לכאורה, אז יוצא שיש לנו כמה דיוקים בלשון הרמב״ם. ראשית, השאלה הראשונה זה שאלת הגאות אשרי. לכאורה, למה הרמב״ם פסק ספק? שאלה שנייה, אנחנו שואלים, הרי אם בהלכה הראשונה מדובר שיש עדי חתימה, אז למה לא כתבת את הנתון הזה גם בהלכה השנייה? אלא אתה רוצה לומר שבאמת במקרה השני באמת לא מדובר. אז מניין לך לחלק? אלא התשובה לשאלה תהיה לכאורה, כשלמדנו את הגמרא, אמרתי, כשקראנו את הגמרא, אני שאלתי אתכם שאלה. הגמרא, איך המהלך של הגמרא? רבי בר חמא מציק את הספק. מה הדין בעבד שכתוב על ידו הגט, ואנחנו מסופקים האם הוא הגיע לבד או שהבעל מסר לה את העבד. אז שאל אותו רב, עד שאתה מסופק איך הוא הגיע, הרי זה בכלל לא גט, שהרי זה יכול להזדייף. טענתה הגמרא, אז לא, שאלה הגמרא, ורבה, עד שאתה מקשה על רבי בר חמא, תקשה על המשנה, איך אתה מבין את המשנה? אז מה רבה אמר? במשנה אני יכול להעמיד בידי מסירה, את המשנה אני יכול להסביר בידי מסירה. אבל את רבי בר חמא אני לא יכול להעמיד בידי מסירה, כי אם יש בידי מסירה, אז מה הבעיה? נשאל אותם, מסר או לא מסר, נכון? אז מה תרצה הגמרא? מדובר בכתובת קעקע. שאלה הגמרא, אם מדובר, אשתא דעתית לאחי, אז גם את המשנה אתה יכול להעמיד בכתובת קעקע, אתה לא צריך להעמיד את המשנה בידי מסירה. מהרמב"ם מוכח, קודם כל, שהוא העמיד את המשנה גם כן בכתובת קעקע. למד הרמב"ם פשט, באשתא דעתית לאחי, שאחרי שאתה מסביר את רמי בר חמא בכתובת קעקע, אז אתה לא צריך להסביר את המשנה בידי מסירה. מה באמת מכריח את הרמב״ם לומר כך פשט? מדוע, מה מאלץ את הרמב״ם לומר שבאמת המשנה לא עוסקת בידי מסירה? כלומר שהרמב״ם שאל את עצמו, הרי במשנה כתוב כמה דברים. כתב על העלה של זית, על הכרם של פרה, על היד של עבד, ומסרו לה, הרי זו מגורשת. פשט המשנה לא מדברת בידי מסירה. כתב לגט, המשנה רק אומרת המשנה דנה, האם הדברים האלה הם דברים, אמת, גט שיוצא על גבי קרן של פרה, האם אפשר לסמוך עליו כשאישה טוענת שהיא מחזיקה את הפרה והיא טוענת שבעלה, הגט הזה נמסר לה על ידי הבעל? אז אומרת הגמרא כן, על אש של זית, על הקרן של פרה, אומרת הגמרא כן. זאת אומרת, במשנה באופן פשוט המשנה מוסברת שיש עדי חתימה ואין עדי מסירה, והיא משתמשת בגט כהוכחה לכך שהיא קיבלה אותו מהבעל. אלא, אז הרמב״ם אמר, אז באמת למה זה מועיל? אז אומר הרמב״ם, זה דוחק להעמיד את המשנה בידי מסירה. ולכן הגמרא אמרה, אשתא דעתית לאחי. אחרי שאתה כבר מיישב את הספק של רבי בר חמא בכתובת קעקע, אז אתה לא צריך להידחק במשנה. אתה יכול להסביר את המשנה גם כן בכתובת קעקע. אבל אז נשאלת השאלה, אם המשנה מוסברת בכתובת קעקע, אז כמו ששאלנו, אז תפשוט מהמשנה את הספק של רבי בר חמא. תפשוט מהמשנה את הספק של רבי בר חמא. הרי במשנה כתוב גט, שכתב לה על היד של עבד, גט מכתובת קעקע. וכתוב במשנה שהיא מגורשת. אז בא הרמב״ם ומיישב. נו, איך הוא מיישב? אז באמת הרמב״ם דייק, כשהוא הביא את ההלכה, הוא דייק לכתוב. היה הגט חקוק על ידו של עבד לכתובת קעקע, והיה יוצא מתחת ידה. אז כבר דייקתם פה שבמקרה השני הוא דייק לומר, אפילו היו, איך הוא מביא את הדין של רמי בר חמה? אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו. משמע שבדין הראשון באמת לא מוחזקים בעבד שהוא שלו. בדין הראשון לא מדובר שמוחזקים בעבד שהוא שלו. אבל שאלנו, קושיית הבית שמואל, מה פירוש לא מוחזקים? אבל הרי זה לא יכול להיות שהיא תתגרש בגט אם הוא לא יהיה שלו. אם הוא לא יהיה שלו. אז באמת נצטרך להסביר את למעשה יסוד שכבר אמרו האחרונים. החלקת מחוקק אמר אותו ועוד אחרונים אמרו. יש הבדל יסודי בין עבד שהיו מוחזקים שהוא שלו, לבין עבד שההפך, שיכול להיות בהחלט שהוא שלה. אלא מה אתה אומר? מה שאלה בית שמואל, הרי היא מוכרחה להקנות לו את העבד. כי הרי אחרת, אם היא לא תקנה לו את העבד, היא לא תוכל להיות מגורשת בעבד, בגט שכתוב על רכוש שלה. כן, היא חייבת להקנות לו את העבד. אבל היא ודאי יכולה ברור שכשהיא מקנה לו את העבד, כשהיא מקנה לו את העבד, אינו, זה כבר, אז הפירוש הוא, היא מקנה לו אותו לצורך כתיבת הגט. ההקנאה היא הקנאה לצורך כתיבת הגט. במילים אחרות, זה הקנאה בתנאי. זה הקנאה בתנאי. הרי היא מקנה לו כדי שיכתוב עליו את הגט, ומיד ימסור לה את, מיד ימסור לה את העבד. מיד ימסור לה את העבד. אז במקרה כזה, אז ההפך. ההפך. מדובר על עבד שיודעים שהוא שלה. מדובר על עבד שיודעים שהוא שלה. אז גם אם נצא מתוך הנחה ש... ומה אומר הרמב״ם? מה אומר הרמב״ם? העבד הזה עכשיו יוצא מתחת ידה וחתומים עליו עדים. זה לא סתם גט. זה גט, כתוב על היד של העבד בכתובת קעקע גט, וחתומים עליו עדים. חתומים עליו עדים. אז אומר הרמב״ם, כאן אני לא צריך בכלל עדי מסירה. אבל פי שאין עליו עדי מסירה. עדי החתימה משמשים כעדי מסירה. עדי החתימה, כמו שאמרנו, משמשים כעדי מסירה. אבל במקרה השני... בבקשה?
לא יכול להיות שהולך לבד? שאמר לך, אתה מולך
לבד? לא. אז אני עוד מעט אסביר את זה יותר. אני עוד מעט אסביר את זה יותר. אבל מכל מקום, אני אומר, הרמב״ם, ברור שמה שהביא את הרמב״ם לחלק בין המקרה של רמי בר חמה למקרה של, לספק, בין הספק של רמי בר חמה למשנה, שהרי שאלנו אותו, תפשוט מהמשנה. מה הספק שלך? תפשוט מהמשנה. אז הרמב״ם אמר, אני לא יכול לפשוט מהמשנה משום שאני מבין שהספק של רמי בר חמה הוא במציאות שונה. והרמב״ם בדיוקים שדייקנו רמז לנו במה המציאות במשנה שונה מהמציאות שעליה דן רמי בר חמה. אז הבדל אחד שרמי בר חמה דיבר על עבד שמוחזקים שהוא שלו. דבר ראשון, הוא הדגיש את זה, זה מה שכתוב ברמי בר חמה. במשנה כתוב, כתב על היד של עבד, לא כתוב על היד של עבד שלו. זה לא כתוב במשנה. אז בהחלט אפשר לומר שהוא שלה, רק אתה אומר שהוא צריך להיות שלו, נכון, היא מקנה לו את זה בתנאי, לצורך כתיבת הגט. הקנאה לזמן, לצורך כתיבת הגט, אבל לא יותר מזה. ואז, ממילא לדעת הרמב״ם, במשנה בכלל לא מתעורר הספק. אבל הרמב״ם למד שהסיבה שבאמת אי אפשר לפשוט מהמשנה היא מאוד סיבה. שבמשנה מדובר, וזה מה שמלמד אותנו הרמב״ם, במשנה מדובר שיש עדים שחקוקים על יד העבד. מה שאין כן בספק של רמי בר חמה. מה ההבדל? מה ההבדל? אז לכאורה, ההבדל יוסבר כך. האמרי מוישה, כשהוא בא לבאר את הרמב״ם, הוא מסביר כך. הוא אומר כך, אדם שכותב, מחוקק, בכתובת קעקע, על יד של עבד, הוא ודאי יהיה זהיר, כך הוא מסביר. קודם כל, בלשון של הרמב״ם אפשר לדייק עוד דיוק. הרמב״ם אומר, תראו בלשון, היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע, והיה יוצא מתחת ידה. במקרה, כשהוא מביא את הספק של רמי בר חמה, הוא אומר, אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו. זה גט. אז הוא אומר, אפילו, מה שמה הוא אומר, לא מבעיה במקרה שלא מורזקים בעבד שהוא שלו, אלא אפילו היו מורזקים בעבד שהוא שלו. לכאורה לא ברור. הרי מקודם אתה אמרת שכשלא מורזקים בעבד שהוא שלו, דיוק דבריך, דיוק דבריך, הרי מקודם אתה סתמת, אמרת, היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע והיה יוצא מתחת ידה. שם לא הגבלת אותנו, איך מדובר? או לא ציינת שמדובר אפילו. במקרה השני אתה אומר, אפילו היו מוזקים בעבד שהוא שלו וגט חקוק על ידו. מה הוא רוצה להגיד באפילו הזה? מה דיוק הלשון של האפילו? הרי רבי בר חמא כשהוא הציג את הספק, ברור שהוא מתייחס לספק, זה ברור. אבל אז מה זה אפילו? הרי רבי בר חמא כשהוא הציג את הספק אמר, היו מוזקים בעבד שהוא שלו וגט חקוק על ידו, כן? אנחנו מסופקים האם מעצמו הוא נכנס או לא. אז מה זה אפילו? זה דווקא, זה לא אפילו. אומר האמרי מוישה כך. הרמב״ם למד פשט כך. אדם שכותב על ידו של עבד, חוקק גט על ידו של עבד, מחתים עליו עדים, וודאי ייזהר, הוא יודע שהרי העבד יכול ללכת לבד. והוא צריך לגרש את האישה, אז לגרש אותה פירושו של דבר, למסור לה את העבד, לתת לה את העבד. אם העבד ילך לבד, היא לא מגורשת. והעבד יכול ללכת לבד. אז ברור שהאדם הזה ייזהר שהעבד לא יגיע אל האישה אלא כשהוא ייתן לה אותו. ולכן אומר האמרי מוישה, אם אני מוצא עבד, עבד שחקוק עליו הגט והוא חתום בעדים, גם אם אני יודע שהוא של הבעל, וכך הוא לומד שעת, ברישה הרי הרמב״ם לא אמר לנו, למי שייך היה העבד? אם הוא שייך לבעל, שייך לאישה, למי הוא שייך? הוא לא אמר. מה שהוא כן אמר, היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע, והיה יוצא מתחת ידה. אז אומר האמרי מוישה, ברגע שיש עליו גט עם עדים, זה ראיה, ברור לי שהעבד לא הגיע לבד. מדוע ברור לי? משום שאם יש עליו גט עם עדים, חקוק עליו גט עם עדים, הבעל ייזהר, ישמור על העבד שלא יגיע לבד. הוא רוצה לגרש את האישה. לגרש הוא יכול רק אם הוא ימסור לה את הגט. אז ממילא, כיוון שהוא יודע שהעבד יכול להגיע לבד, הוא ידאג לכך שהעבד לא יגיע לבד. ולכן אומר הרמב״ם, וזה הפשט במשנה, המשנה עוסקת בכותב על יד של עבד בכתובת קעקע, כמו שאומרת הגמרא, אשתא דעתיד לאחי, אבל אין חשש שהוא בא לבד. למה? בגלל שחקוקים עליו גם העדים, חתימות העדים. אבל כל זה כשחקוקים עליו חתימות העדים. אין צורך בעדי מסירה? העדים עצמם נחשבים עדי מסירה, או בנוסח אחר, גם רבי אלעזר שאומר עדי מסירה קרתי, לא חולק על רבי מאיר שעדי חתימה קרתי. אז כשחקוקים עליו עדים, ברור שהבא האדון של העבד ייזהר שלא יגיע לבד לאישה. ומכוח זה אני יכול לבוא ולומר שכשהאישה מוציאה עבד שחקוקים עליו עדים עם גט, ברור שהבעל מסר לה אותו. לא הגיע לבד. מתי אני מסתפק? וכאן אומר האמרי מוישה חידוש גדול. הוא אומר, בסיפה מדובר דיוק לשון הרמב״ם, כמו שהוא דייק. אין עדים, שהרי את הנתון הזה של חקוקים עליו עדים הוא כתב ברישה, הוא לא כתב בסיפה. בסיפה הוא כתב, אפילו היו מורזקים בעבד שהוא שלו, וגט חקוק על ידו והוא יוצא מתחת ידה. אין עדים, נו, אם אין עדים, אז איך היא תהיה מגורשת? הרי גט בלי עדים הוא לא גט. או עדי חתימה או עדי מסירה, אבל צריך עדים. התשובה היא, היא טוענת שהיו עדי מסירה. לא חק, אין עליו חתימות של עדים, אבל היא טוענת שהיא נמסר לה גט. אני אשאל, מה הדין, בגט שלא על עבד? גט על קלף, שאין עליו עדים, והאישה מחזיקה את הגט, והיא טוענת שהוא נמסר לה בעדים.
הוא לא נאמנת.
ודאי שלא. מה פתאום ש... אם אין חתימות של עדים, ואין עדי מסירה לפנינו, מה פתאום שהיא תהיה מגורשת? אתם שומעים?
ספק אולי כן.
מה?
אבל אולי כן ספק,
לא? לא. מה, אישה מוציאה גט, לא חתום, בלי עדי מסירה, והיא טוענת שהיו עדי מסירה, שהבעל מסר לה. מה פתאום? תביא עדי מסירה. אם אין עדי חתימה, תביא עדי מסירה. יעלה על הדעת שאנחנו נסמוך על שטר בלי עדים? או עדי חתימה או עדי מסירה. הרמב״ם אומר פה חידוש עצום, וזה מה שאומר אמר מוישה. הרמב״ם למד ש... ולכן גם הרמב״ם פסק שפה יש ספק. מה עושה את... אנחנו למדנו פשט שמה שעושה את הספק, אנחנו התקשינו. הגאות האשרי יקשה. למה זה ספק? הרי בדיני ממונות אנחנו מוסקים כשהמוציא מחברו עליו הראיה. כשאתה טוען על דבר שיכול להגיע מעצמו שאתה קנית אותו, חובתך להוכיח. אומר האמרי מוישה, כאן יסוד הספק הוא בגלל שאנחנו יודעים... למה תמיד, אני אשאל ככה, למה תמיד כשאישה מוציאה גט, כן? אישה מוציאה גט, כמו שאמרנו, ואין עליו עדים, אין עליו עדי חתימה, ואין עדי מסירה, והיא טוענת שנמסר לה. למה אני לא מאמין לה? אולי באמת נמסר לה בפני עדים? שאלת קודם, למה לא נגיד שזה ספק? התשובה היא, מה פתאום שנסתפק? מה פתאום שנסתפק? היא מוציאה קלף, כתוב עליו גט, למה שנסתפק? אולי הבעל מסר לה? לא, אין לי יסוד להסתפק. אומר האמרי מוישה, אבל כאן הרי יש יסוד להסתפק. שהרי לכאורה אנחנו מוחזקים בעבד שהוא שלו. איך הוא הגיע אליה? אתם שומעים? איך הוא הגיע אליה? אז כשהיא טוענת שהיא נתגרשה עליה, ויש כתובת קעקע, גט, על גבי העבד. אתם שומעים? יש כתובת קעקע על גבי היד של העבד. אז אני שואל את עצמי, איך הוא הגיע אליה?
העבד
שהוא
שלו גם
בכתובת קרקאיה? לא, העבד שהוא שלו. העבד שייך לו. איך הוא הגיע? הרי אם היא הייתה טוענת בעלות על העבד לא מדין גט, כן? היא הייתה נאמנת?
לא.
אבל כאן יש לנו יסוד, אז אני שואל, כאן יש לנו יסוד להסתפק, אבל אולי אחרת אני שואל את עצמי איך זה, מה פתאום הוא נמצא אצלה? מה העבד עושה אצלה? אז אומר הרמב״ם, הספק שלי כאן הוא לא בדיני ממונות, הספק שלי הוא פה בדיני הגט. בגט רגיל שאישה באה וטוענת על גט שלא חתום, אין עליו חתימות, והיא טוענת שהוא נמסר לה בעדים. אז אני שואל את עצמי, מה פתאום להסתפק? אין פה ידי חתימה. אין פה ידי מסירה. מה, בגלל שהיא טוענת שזה נמסר לה, אין לי יסוד להסתפק. אבל כאן יש לי הרי יסוד להסתפק. שהרי אני מוצא רכוש של הבעל אצלה, כשעל הרכוש הזה יש גט. נכון, אין פה ידי חתימה, זה נכון. אבל יש פה רכוש של הבעל שחקוק עליו גט, והיא טוענת שזה נמסר לה בעדים. אז יוצא עכשיו הפוך. מה שהרמב״ם אומר, שימו לי, עכשיו נקרא את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו. אנחנו עד עכשיו למדנו שהעובדה שהעבד שלו זה לגריותה. כאן זה למעליותה. זה נותן צידוק לטענה שלה. היא טוענת שנמסר לה. אני שואל איך העבד הגיע. היא טוענת, הרי באמת זו שאלה עכשיו. בדרך כלל שאישה טוענת על גט ברשותה, שאין עליו עדים, לא ידי חתימה ולא ידי מסירה, אני בכלל לא מסתפק. מה פתאום שהיא קיבלה את זה? אין לי יסוד להניח שהבעל נתן לה את זה. לא ידי חתימה ולא ידי מסירה. אבל כאן מצד העובד, יש צד להסתפק, אולי באמת הוא נתן לה. שהרי ראשית אתה רואה כתובת קעקע על גבי היד של העבד, מה פתאום שאדם יכתוב כתובת קעקע? אבל מצד שני זה גם עבד שלו, זה לא שלה בכלל, זה שלו.
צריך
לומר שהכתובת
קעקע,
היו
מוחזקים
בעבד
ששלו
לכתובת קעקע? לא, היו מוחזקים בעבד שלו, אבל אתה עכשיו רואה... אולי יקט
בכתובת
קעקע, מה?
אולי יקט בכתובת קעקע, מה
מה? אני אומר, אבל... המדובר פה על עבד שהוא שלו, ואתה שואל את עצמך איך הוא הגיע אליה.
בלי קשר לכתובת קעקע.
גם בלי קשר, אבל קל וחומר שיש. זה מחזק יותר את הטענה שלה. מחזה, יש יסוד להסתפק באמת שמה הוא גירש אותה.
הרב בעצם אומר, כשיש לה סתם גט בידיים בלי שמדים, אנחנו מניחים שזה תמיד היה שלה...
אין יסוד להסתפק!
כשנמצא אצלה נניח שור של בעלה סתם, אנחנו מניחים שזה גודרות, זה עדיין שייך לבעל. כן. כשכתוב עליו גט,
אנחנו
מסופקים...
זה יוצר לנו ספק. יוצר לנו ספק.
למה לא להסביר שהם מוחזקים גם בגט שהוא כאילו...
בבקשה?
למה לא לקרוא את הגמרא הם מוחזקים בבית שלו בכתובת... וכתוב גט, הם מוחזקים גם בעבד עם הגט.
זה דוחק, זה לא כתוב בגמרא.
אז
מה כתוב? היו מוחזקים בעבד שהוא שלו.
כתובת קעקע, כתוב גם...
לא, הגמרא אמרה את הכתובת קעקע כתירוץ. לא, 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 לא. הגמרא, הרב השאל הרי זה דבר ש... איך הגיעו למה...
לא, סליחה, הגט כתוב על ידו. להגיד, היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, והגט כתוב על ידו. להסביר שהם מוחזקים בעבד ובגט. ביחד שם זה אצלו.
איך הלשון של הרמב״ם? תשמע, בלשון של הרמב״ם כתוב, הלשון של הרמב״ם, אפילו היו, הרי הוא קודם כתב את המציאות, אחרי זה הוא אומר, אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו. וגט חקוק על ידו, והוא יוצא מתחת ידה, הפשט הפשוט מוחזקים בעבד שהוא שלו, זה מוחזקים בעבד שהוא שלו, לא מוחזקים בעבד שהוא שלו עם גט. מה?
זה שיש גט, זה כתב גט אחרי זה.
לא, אבל זה יוצר לנו ספק. בהנחה פשוטה, מה פתאום שאישה תכתוב גט על עבד שלו?
כי הוא רוצה להתגרש, זה
שואל הכי... כן, אבל אתה צריך להניח פה שתי הנחות. לא שתי הנחות, כמה וכמה הנחות. תראה, הרי גם לחקוק על יד של עבד, העבד ייתן לה בקלות לחקוק על היד שלו? האדון, שהוא נותן לעבד הזה בידיים שלו, הוא עושה מה שהוא רוצה. אבל עבד ייתן לה לחקוק על הידיים שלו גט? מה? אז אתה צריך להניח כמה וכמה חידושים. ראשית, שהעבד הגיע אליה. שנית, שהוא נתן לה לחקוק. מה יותר סביר להניח? שמי שחקק, זה האדון חקק. רק מה אתה אומר? אבל אין לי פה עדים חתומים. אז אומר הרמב״ם, אבל ספק יש לי פה. ספק יש לי פה. וכך הוא לומד פשט בגמרא. זאת אומרת, אפילו היו מוחזקים בעבד שלו, בעבד שהוא שלו, אנחנו צריכים, אז אומר, והיא טוענת, עכשיו אנחנו מבינים, למה היא צריכה לטעון שהוא, זה כבר אמרנו קודם, ברור שאין פה חתימות של עדים, אין פה חתימות של עדים, רק מה, היא טוענת שהוא נמסר לה בעדים, היא טוענת שהוא נמסר לה בעדים, אבל כאן יש לנו, נוצר לנו ספק, הספק שלנו הוא לא לגבי הממונות, לגבי הממונות לכאורה ההכרעה תהיה באמת, המוצאים חברו עליו הראייה, אבל נוצר לנו ספק, אולי באמת הוא גירש אותה. אולי באמת הוא גירש אותה. מדוע הספק נוצר? בגלל שהרי אנחנו מוחזקים בעבד שהוא שלו. לכן אומר הרמב״ם אפילו. האפילו זה לא לקריאותה, כמו שהסברתי. האפילו למעליותה. אלא מה? אומר האמרי מוישה, ההסבר הזה הוא מצוין ברמב״ם. אבל תראו איך הטור הביא את ההלכה.
שהסברנו שהמשפט אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, הרב אומר זה דווקא יוצא לו את הסיבה למה אנחנו חוששים. זה לא, הרב
לא
בגלל שאנחנו מוחזקים שעבד
שזה
שלו.
בוא נקרא את זה עוד פעם, רגע אחד. איך אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר, הלשון של הרמב״ם כך, אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, יש לנו פה ספק. כך אומר הרמב״ם. אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, וגט חקוק על ידו, והוא יוצא מתחת ידה, והיא אומרת בעדים נמסר לי, הרי זו ספק מגורשת. אז ההסברה תהיה, אפילו היו מוחזקים, מקודם הוא דיבר בלי הגבלה. כמו שהוא אמר, מדובר שחקוקים על עבדים, וכמו שהסברנו, אז זה הדין של המשנה. אומר הרמב״ם, אפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, שאז יש מקום גדול לשמוע את הטענה שלה, שהיא טוענת שבאמת הבעל גירש אותה. אי הרי אין עדים חתומים, אנחנו אומרים לה, אבל היה מקום להאמין לה, שבאמת הגט נמסר לה בעדים, זה לא דומה לגט רגיל. אומר הרמב״ם, זה לא יעזור, כי עדיין יש לי ספק, אולי העבד בא מעצמו.
אבל זה שאם זה נייר ולא עבד, אז תהיה מגורשת בוודאי. אם מוחזקים בנייר שהוא שלו, זה יגיע לידיים שלה, והיא טוענת...
נכון, 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 נכון. ככה יוצא לפי הרמב״ם, נכון. והיא טוענת שהיו עדי מסירה, אז לכאורה יהיה לה ראייה, נכון. זה לכאורה יהיה דיוק לשון הרמב״ם, נכון, 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 נכון. על כל פנים, שימו לב אבל איך הטור מביא את ההלכה הזאת. הטור שהוא הביא את ההלכה הזאת, הוא כותב כך. עבד שהוחזקו בו שהוא שלו. עבד שהוחזקו בו שהוא שלו. וגט חקוק על ידו. והיא מוחזקת בו. ואומרת שמסרו לה בידי... רואים שהטור העתיק את הרמב״ם. אבל רואים גם... ואת הוא לא העתיק את הרמב״ם לגמרי. הוא העתיק את הרמב״ם. אבל רואים איך הוא הבין את הרמב״ם. וזה לכאורה בניגוד להבנה, וזה מציין האמרי מוישה. העבד שהוחזקו בו שהוא שלו, וגט חקוק על ידו, והיא מוחזקת בו, ואומרת שמסרו לה בידי מסירה, כן? אז לכאורה, עד כאן זה הנתונים שכתובים ברמב״ם. הוא לא כתב את האפילו, אבל עבד שהוחזקו בו שהוא שלו, וגט חקוק על ידו, והיא מוחזקת בו, ואומרת שמסרו לה בידי מסירה להתגרש בו, פסול, אפילו העדים חקוקים בכתיבת קעקע בעניין שאינו יכול להזדייף, לפי שאינה נאמנת, דשמה מעצמו נכנס לרשותה. אז הוא הביא אפילו, אבל מה אפילו שלו? האפילו שלו, אפילו העדים חקוקים בכתיבת קעקע בעניין שאינו יכול להזדייף. אפילו העדים חקוקים, אז הוא מבין שהחידוש הזה של רבי בר חמא נאמר במקום שיש עדים חקוקים, כן? יש עדים חקוקים. אז לכאורה זה לא כמו הרמב״ם, דייקנו בלשון הרמב״ם כמו שדייק האמרי מוישה, ההלכה של המשנה מדברת שיש יש חתימות עדים, חקוקים עדים בחתימותיהם על יד העבד, אבל בהלכה של רבי בר חמא, הרמב״ם לא הביא את החתימות של העדים, ולכן אמרנו, הוא נזקק לידי מסירה. אבל רואים שהטור הבין שמדובר שיש עדים חקוקים. בלי עדים חקוקים, משמע? בלי עדים חקוקים, אין מקום להסתפק. ככה משמע. אם מוחזקת בו ואומרת שמסרו לה בידי מסירה להתגרש בו, פסול, אפילו העדים חקוקים בכתיבת קעקע, בעניין שלא יכול להזדייף, לפי שאינה נאמנת. דשמה מעצמו נכנס.
זה חולק על הרמב״ם המוחזקים.
רגע, מה הוא כתב? הוא פסול. לכאורה הוא פסק כמו הגאות אשרי. אבל רואים שהוא הבין את המקרה של רמי בר חמא באופן שיש עדים חקוקים, כן? באופן שיש עדים חקוקים. ברמב״ם משמע שכשיש עדים חקוקים, באמת הסיפור יהיה אחר. לפי הרמב״ם באמת תהיה מגורשת, כמו שאמרנו. אבל לכאורה משמע שכך הוא מבין את הרמב״ם. רק רגע אחד, נראה אם באמת הבית יוסף למד כך פשט. רגע. באמת יש מקום לדייק, רגע, או, אז הוא ממשיך וכותב, הוא אמר ככה, פסול, אפילו העדים חקוקים מכתיבת קעקע, לפי שאינה נאמנת לשמה מעצמו נכנס לרשותה, לשון הוא לשמה, שמה, וכתב הרמדך, הישינן מספק לחומרה, ואבי הספק מגורשת, והיא ניסית לשני, תצא בגט. לעומת זאת הוא כותב, ולא היה העבד בחזקת שהוא שלו, והעדים חקוקים בו בעניין שלא יכול להזדייף, ויוצא מתחת ידה, הרי זו מגורשת, אפילו אם אין עדי מסירה לפנינו. זאת אומרת, אז הוא הביא את שני הדינים של הרמב״ם. אבל רואים שאת הדין של, את הדין של הספק של רבי בר חמה, הוא הביא באופן אפילו במקום שעדים חקוקים בו. ולפי מה שאני, לפי שהאמרי מוישה מפרש ברמב״ם, אז אין צורך בחקיקה של עדים. זאת אומרת, הספק הוא גם במקום, הספק הוא דווקא. דווקא במקום. לפי האמרי מוישה יוצא, באמת, זה לפי הטור, סליחה. לפי הטור יוצא שהעובדה שהיו מוזקים בו שהוא שלו, היא לגריאותה. לפי האמרי מוישה, הסברה שלו ברמב״ם, שהיו מוזקים בו שהיא שלו, זה סברה למעליותה. זה סברה לומר שהיא נקבל את הטענה שלה, הוא יש צד לומר, וזה יוצר את הספק, לקבל את הטענה שלה שהיו ידי מסירה. אבל לפי ההסברה של הטור, אז ההפך. אבל כי הטור מבין שבאמת יש פה חתימה של עדים. יש פה חתימה של עדים. אלא כל הבעיה מתחילה מצד שאנחנו באים ואומרים, אז אם יש פה חתימה של עדים, אז הגט הוא טוב. אלא כל הבעיה מתחילה, אבל אולי הוא לא נמסר. אולי הוא לא נמסר. על כל פנים, אפשר היה לומר, וזה אומר האמרי מוישה, שהטור הולך פה לשיטתו. זאת אומרת שאנחנו פוסקים, ואת לא אנחנו, הרמב״ם הרי, כל מה שאמרנו, אמרנו ברמב״ם שלשיטתו, עדי חתימה קרתי, זאת אומרת, עדי החתימה מועילים, כן? כי הם נחשבים, או לפי נוסח אחד בשיטת הרמב״ם, הם נחשבים עדי מסירה, או בגלל שלא צריך עדי מסירה. לא צריך עדי מסירה. כשיש עדי חתימה, לא צריך עדי מסירה. אבל הטור, כמו שהוא נוקט בדרך כלל כשיטת הראש והתוספות, התוספות אמרו שכשיש עדי חתימה, לא צריך עדי מסירה, לא בגלל שלא צריך עדי מסירה, אלא כשיש עדי חתימה, ענן סעדי שהגט נמסר בעדים. כשיש עדי חתימה, ענן סעדי שהגט נמסר בעדים. כן? אז, אבל כאן יש הרי ספק. אנחנו אומרים, אולי הוא בא לבד. אולי הוא בא לבד. ואם הוא בא לבד, אז הפירוש הוא, אין לך את הענן סעדי. ותבטל הענן סעדי. כל מקום, כמו שאמרנו, הדיוק הלשון של הרמב״ם, זה כמו שדייק האמרי מוישה. אבל רואים שהטור הבין את הרמב״ם, לכאורה, המקור של הטור, הטור למעשה מביא את שני הדינים של הרמב״ם. הוא מביא אותם בסדר הפוך. קודם הוא מביא את הספק, ואחרי זה הוא מביא את הדין שיוצא לכאורה מהמשנה. את הדין של המשנה. אבל על כל פנים רואים שהוא למד... בבקשה?
לא חולק על הרמב״ם, זה שמשהו פסול,
שגיד פסול? לא, רואים ש... קודם כל פסול זה פסול מדרבנן. זה לא פסול מדאורייתא, בדרך כלל. גם בדעת הרמב״ם. גט פסול, הכוונה פסול מדרבנן. ושנית הוא אומר, בהמשך, וכתב הרמ"א, דחיישינא מספק לחומרא, כן? הוא מביא את ש... הוא אומר, וכתב הרמ"א, דאבי הספק מגורשת, והיא נישאת לשני, תצא בגט. זה מה שהוא אומר. למעשה הוא מביא את ההכרעה שבאמת זה ספק מגורשת, כן? הוא אומר פסול, אמרתי, פסול זה פסול מדרבנן, זה לא נקרא פסול מדאורייתא. אלא מה ההגדרה? ההגדרה היא ספק מגורשת. טוב, עד כאן.